נזכה היום לסיים את הסדרה הזאת, למרות כמו שאמרתי כמה פעמים, הסדרה הזאת אפשר היה ללמוד איתה הרבה שנים. היום בבוקר הסתכלתי, יש בליקוטי עצות של רבי נחמן, יש שם תחת הכותרת אכילה. מי שרוצה להשלים קצת דברים, כלומר, בוא נאמר ככה, לפני כמה חודשים, לפני שהתחלנו ללמוד את זה, אז כשאני גם קראתי את זה, זה היה לי די סינית מה שכתוב שם. אצל, בערך הזה שנקרא אכילה אצל רבי נחמן, יש שם הרבה סודות בדרך כלל. הדברים נכתבים בצורה, במילים פשוטות, אבל יש המון סודות מאחורי הדברים שם. ואחרי שלמדנו את זה ביחד במשך כמה חודשים, פתאום אתה רואה שהאותיות שם מנצנצות, מדברות אחרת לגמרי. מי שרוצה להשלים, יוכל לפתוח את זה, אני בטוח שהוא יבין את זה בצורה אחרת לאור הדברים שדיברנו פה. יש גם בפה ליועץ, ערך אכילה. אז גם כן, זה כתוב שם בפשטות, אבל אני חושב שלאור הדברים שלמדנו, תוכלו לגלות שם עומקים והבנות הרבה יותר חזקים גם, זה משפיע יותר על הנפש, על ההתנהלות שלנו, כאשר הדברים הם מובנים ברמה הרבה יותר עמוקה. וזה יכול להיות משהו כזה שבעצם חוזרים עליו, מי שרוצה להישאר במקום הזה, מול האכילה. ולא רק מול האכילה, אמרנו כמה פעמים, למשל אני מרגיש באופן אישי שכל המצוות היום שאני עושה אותן כתוצאה ממה שלמדנו פה, אז המפגש שלי עם כל המצוות ועם כל העשיות שלי היא אחרת לגמרי. אני מבין שאני מתכונן נכון ואני עובר בפנים איזה תהליכים שאני לא מודע להם. תהליכים בריאים כמובן. אז בואו ננסה לדבר קצת פה על לקראת ט"ו בשבט. זה יהיה מעין סיכום. אם יישאר לנו זמן בעזרת השם, אפשר לעשות סיבוב לא רק על השיעור הזה, מה אנחנו יוצאים, אלא אם מי שרוצה לשתף. אם יצאתי במשך כל התקופה הזאת, אשמח לשמוע, זה מחזק. אז הכותרת היא סוד האכילה לט"ו בשבט. אכילת פירות ארץ ישראל מטהרת את הנפש. היה לנו פעם כותרת כזאת על אכילה נכונה שמטהרת את הנפש. עכשיו נוסף לנו פה מימד נוסף, שזה פירות ארץ ישראל. פירות ארץ ישראל, האכילה, מה שאתה אוכל, כיוון שאנחנו אוכלים, זה לא רק אכילת גוף, נכון? למדנו שזה אכילת נפש. אז גם יש ערך, כמו שדיברנו, כמובן על הרמת כשרות של האוכל. אם אתה אוכל אוכל כשר, אוכל שאיננו כשר, אוכל שאיננו כשר, אז כל הניצוצות שכלואים בתוך האוכל לא יכולים להשתחרר ולהשפיע על האישיות שלך. ממילא הם אסורים, הם אסורים לך, כי הם אסורים וכלואים בתוך האוכל. לפירות ארץ ישראל יש כנראה סגולה מיוחדת. לא רק שזה כשר, אלא שיש סגולה של ארץ ישראל נכנסת לנו בתוך כדי האכילה הזאת. אז בואו נראה את הדברים קצת בפנים.
כל הרוב הפירות המיובשים מטורקיה. מה הערך לזה?
זה הערה חשובה. בזכות מה שנאמר הרגע, כן? בזכות מה שנאמר הרגע, אז אתה מעלה את ההערה הזאת והערה נכונה. מה התשובה? תגיד אותה את התשובה, או שנקיד את זה בסוף השיעור, בסדר? יש פה בטור, אתם רואים מקור מספר אחד, יש בטור כתוב לגבי הברכה של מעין שלוש. אנחנו מזכירים שם בברכה, אם אתם זוכרים, כן? ונאכל מפריה ונשבע מטובה. זוכרים את זה? מזכירים את זה. אומר הטור שם בשם הסמג, כן? ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואומר אין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. כלומר, מה, אנחנו מברכים, אנחנו באנו פה לארץ ישראל בשביל לאכול? שזה באנו לאכול? לא באנו פה לאכול, אפשר לאכול גם בטורקיה, כמו שאתה אומר, אפשר לאכול גם בספרד, אפשר לאכול במצרים. זכרנו את השומים והבטיחים, את הדגים. יש גם אוכל במצרים. מה באנו פה בשביל לאכול? לכן הוא אומר, אין לאומרו. למה בכל זאת אנחנו אומרים את זה? מה זה מנהג? למה? מה המקור המנהג הזה? מה התוכן הפנימי, הפסיכולוגי, הנפשי שקשור למנהג הזה? מנהג. אני מסכים איתך שאנחנו אנשים מאמינים, מנהג ישראל דינו. אבל לא כתוב שכל מנהג בישראל יש לו שורשים תלויים ב, ב, בדברים עליונים. ואנחנו רוצים לנגוע בדברים העליונים האלה. מה המקור, מה ההשפעה הנפשית שיש ל... לדברים האלה, על הנפש שלנו, על סידור הנפש שלנו, על כוחות הנפש שלנו, על האיזון הנפשי שלנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו באנו לארץ ישראל לא בשביל ליהנות מהפירות פה. באנו לארץ ישראל בשביל לקיים את המצוות התלויות בה. תלויות בה הכוונה, יישוב ארץ ישראל, הקמת מלכות ישראל שהיא מלכות השם בעולם, להשתמש בפירות לחסד, תרומות ומעשרות, כן? להקים או לחזק את מקורות הקודש, את החלקים של הקודש במדינה, בציבור שלנו, שישפיע עלינו לטובה, שהחיים שלנו יהיו ערכיים, לחזק את העניים, לחזק את לומדי התורה, כן? בשביל זה באנו לארץ. למה אתה זוכר?
נוכל מפריעה ונסבן
לתורה, כן?
כדי לברך עליה ולשאר.
בסדר, אבל טוב, בוא.
לא נוכל סתם.
רגע, אתה מקדים, אתה, ידידי, אתה מקדים את המאוחר. אם יש תשובה, אז אין שאלה. כן. כן, כן, אתה צודק. אנחנו נראה את זה בפנים, את התשובה. בסדר, כן, כן, שר כוח. אנחנו נראה את זה, זה בא. כן, אז זה יש פה, הסתכלת בטקסט.
כן.
אז כיוונת. לדעת גדולים, בוא תשמע. לא הבנתי אותך בהתחלה עכשיו שאתה מקריא. הבח שואל את השאלה הזאת. הבח, בית חדש, נושא כלים על הטור. שואל את השאלה הזאת. אתם רואים מקור 2, נדלג על הציטוט ונלך למילה לפני האחרונה, ותימה. אתם רואים ותימה? אומר הבח, ותימה? מה זאת אומרת? למה לא להגיד? הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. אומר הבח, כן? הרי מה זאת אומרת? זה לא פירות של אוכל סתם, זה לא אוכל סתם. יש קדושה בארץ ישראל, שהיא קדושה העליונה, קדושה של השכינה האלוקית, שוכנת בעיקר במקום הזה, כן? והארץ הזאת מושפעת מהקדושה הזאת, והקדושה הזאת היא נמצאת בפירות, כי השורשים של העץ יונקים את הקדושה מהארץ. אז כמובן מי שאדם חומרי יגיד, מה יונקים? יונקים שם מים ומינרלים. לא נכון. זה מה שדיברנו כל הזמן, שאתה אוכל, אתה לא רק יונק מים ומינרלים וויטמינים, אתה יונק קדושה בתוך האוכל, את דבר השם שנמצא באוכל. ופה זה לא רק דבר השם שנמצא באוכל, דבר השם שאמר תדשי הארץ וכולי וכולי, כן? אלא גם הקדושה והשכינה, זה תוספת מיוחדת בארץ ישראל, שהשכינה האלוקית שורה בתוך האדמה ובתוך המינרלים האלה, שהעץ יונק, והקדושה הזאת היא נספגת או יונקת על ידי הפירות, יונקים אותה. כשאתה אוכל תפוח עץ, אוכל זית, כן? או שותה שמן, שותה יין, אתה שותה, אתה אוכל חתיכה של קדושה. זו תשובה לשאלה שלך. כן? נכון? לא, אומרים חכם יוסיף לקח. אתה, התשובה, תחשוב עליה. יש לך פה תשובה. תכף, בוא נראה איזה תיקון אחר כך יש גם למאכלי חול. אני לא יודע אם אומרים בכל זאת לזה, אבל בוא נראה. אז היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. ועכשיו מביא הוכחה לזה, זה אמירה, זה כותרת. מביא הוכחה. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כן, שם מדובר על דיני רצח. רצח בשוגג, ממילא אתה לומד מישהו רצח במזיד, מרצח בשוגג. כאשר יש רצח בארץ, שהוא תוצאה בדרך כלל של אווירה אלימה, כוחנית, שהסטופ שלה, שהסוף שלה, הצד הקיצוני שלה, זה מגיע לידי רצח. אבל זה תרבות אלימה. תרבות אלימה באה שאין יראת שמיים. כן? שאתה מבין שאם אני לא אנקוט בכוח, אז אף אחד לא יעזור לי. נכון? אז התרבות הזאת, וגם תרבות של עריות, זה לא מובא פה, אבל כן? זה מטמא את הארץ. לכן הזהירה התורה, לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. בתוך הארץ הזאת, אני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שוכן בתוכה. יש קדושה אלוקית ערכית בתוך האדמה הזאת. זה לא רק משהו טכני. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. מה הקשר לכאורה? הוא אמר שהוא שוכן בארץ. איך הוא שוכן בתוך בני ישראל? יש פה איזה חוליה בשרשרת שהיא לא מובנת, נכון? בוא נראה. ואמר, אם תטמאו את הארץ, נמשכת הטומאה גם בפירותיה יונקים ממנה. אתם שומעים מה שכתוב פה? איך זה קשור? איך נכנסת הקדושה, השכינה בעם ישראל? על ידי הקדושה שנמצאת בארץ, שהעצים והפירות יונקים בקדושה הזאת, ובני ישראל אוכלים את הקדושה הזאת דרך הפירות, ומזה נכנסת השכינה גם בנשמותינו. זה מה שאומר פה, זה השרשרת שנמצאת פה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ על ידי החטאים של הרצח, הרצחנות, מה שהוא הביא את הפסוק קודם, ובשאר העבירות כמובן, אשר אני שוכן בתוכה, ממש בגוף הארץ נסתלקה, מפני הטומאה שטימאתם אותה. החטאים שלנו, המעשים הלא נכונים, שלא מתאימים לטוב, לעם ישראל, לארץ ישראל שהיא מקור הטוב, הם מטמאים את הארץ. הטומאה הזאת עכשיו, הטומאה הזאת, העצים יונקים את הטומאה הזאת. והטומאה הזאת היא בתוך הפירות, וכשאנחנו אוכלים פירות של טומאה, אז זה מטמא גם אותנו. זה הסדר, זה התהליך. ונמצא מזה כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. זהו, סגר פה את השרשרת, כן? על ידי הטומאה שבארץ, ושאנחנו אוכלים את הפירות האלה, אז מתוך זה סילקתי את שכינתי מתוך בני ישראל. בואו נראה עוד פעם את הפסוק, נחזור אליו עוד פעם, עכשיו מובן. ולא תטמא הארץ את אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אני חוזר להמשך הפסקה איפה שהיינו. ונמשך מזה כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל, כי עד אתה היכל השם המה. אנחנו היכל השם, הקדושה שנמצאת כמו בהיכל השם, אנחנו היכל השם. גם היכל השם במקדש, וגם אנחנו היכל השם, כמו שאמרנו הרבה פעמים. אם נבנה משכן פה בתוכנו, אז יהיה לנו משכן גם שם בהר הבית. זה ביטוי, כן? השכינה שנמצאת בירושלים היא ביטוי או סוף פסוק, כן? או סיכום של זה שכל אחד ואחד מאיתנו בונה שכינה בתוכו על ידי סידור כוחות הנפש שלו, מה שדיברנו בשיעור שעבר, שהחלק הערכי שלי הוא החלק הדומיננטי בחיים שלי והחלק החומרי רק משרת אותה. זה מצב של קדושה ומשכן. זה משכן פה, וממילא ייבנה גם שם המשכן. יתגלה רצון של העם כולו במסגרת הלאומית שלנו, כמובן זה לא מצווה פרטית, לבנות שם משכן. המשכן הזה במקדש שנמצא בהר הבית, ששם משם אנחנו ממשיכים ויונקים קדושה גם אלינו, ואנחנו מחזקים את הקדושה והקדושה מתגברת שם, וזה כמו מגדל כזה שנבנה, כן, אחד מחזק את השני, כמו שדיברנו כמה פעמים. יש לך רצון טוב, אז אתה מבין יותר טוב את התורה, אתה מבין יותר טוב את התורה, הרצון שלך מתחזק, אתה נהיה אדם יותר טוב, אתה מבין עוד יותר טוב את התורה, את העומק שלה, אתה נהיה אדם עוד יותר מדויק, וככה אתה הולך ועולה בסולם הקדושה, בסולם הערכיות, בסולם הטוב. אותו דבר גם פה. אז אנחנו היינו עד עכשיו היכל השם, לפני החטאים. וברגע שחטאנו, בחטאים מהסוג הזה, כמו שמדובר פה, אז יש תהליך הפוך, כמו מין כדור שלג הזה. אז עכשיו אנחנו אוכלים פירות טמאים, ואנחנו מתאמים, המעשים שלנו נהיים עוד יותר לא מדויקים ולא טובים, וממילא עוד יותר מתאמים את הארץ, עד שהארץ פשוט פולטת אותנו. הקדוש ברוך הוא פולט אותנו, נכון? כתוב שהארץ תקיא אתכם. היא מקיאה אתכם, אתם לא שייכים. נוצר כזה נתק. שאתם לא שייכים, אתה בחוץ. זה כמו שבן אדם בא, אני יודע מה, לאיזה קבוצה, לצבא, לכיתה, לא יודע איפה, והוא לא מסונכן עם החבר'ה בצורה נכונה, אז הוא מרגיש את עצמו בחוץ. נכון? אז היהודים שלא מסונכנים עם הטוב העולמי, עם הטוב האלוקי, אז המקום הטוב הזה פולט אותם. הם מרגישים לא שייכים. הם בחוץ. אז עד עתה היו היכל השם הם, היו בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבם, ממש. ועתה באוכלם פירות היונקים מטומאת הארץ, נסתלקה השכינה. כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת כנגדה קדושה. טומאה נכנסת, קדושה מסתלקת, זה לא גם וגם. זה או-או. או שאדם הוא קדוש, או ככל שהוא יותר קדוש, אז הטומאה, הרוע, נקרא לזה, מסתלק ממנו. וככל שהוא הרוע יותר נכנס לתוך תוכו, אז הקדושה, הערכיות, החיים הערכיים שלו, מסתלקים ממנו. כשעשיו עולה, יעקב יורד. נכון? יעקב עולה, עשיו יורד. זה הטכניקה, נכון? ככה כתוב, זה הברכות, נכון? יוצאת כנגד הקדושה מקרב ישראל, ועל כן ניחה, עכשיו הוא מתרץ, זה, כן? ניחה, טוב, זה נכון שאנו מכניסים בברכה ואומרים, נאכל מפריה ונשבע מטובה. הוא לא מבין למה הסמג מוציא את זה מהברכה, ולכן להלכה באמת אנחנו אומרים. למה המנהג להגיד את זה? רבינו. למה המנהג להגיד את זה? יש לך עכשיו הסבר, נכון? זה נתקבל להלכה. עובדה שאנחנו אומרים את זה. כי באכילת פירותיה, זה הסיכום, אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה.
מה? התורה לא ידע את זה? התורה הסמג מביא את זה.
כן. לא, לא, זה לא התור. זה הסמג, לא. הסמג מביא את זה. אתה נכנס פה עכשיו לשיקול הלכתי, עכשיו שאלה טובה. אם באמת אנחנו מבינים שזה ככה, מה יגיד על זה הטור? לא, מה יגיד על זה הסמג? בסדר, זו שאלה שצריך לעיין בה, זו שאלה כבר הלכתית, דיון גמרתי, נכון? כן? הוא לא ראה את זה, או שהוא לא החשיב את זה כל כך. לפעמים ההלכה היא יותר מעשית. ופה אנחנו רואים קצת כניסה של עולם הקבלה לתוך ההלכה. אתם יודעים, לפעמים, לפי הקבלה עושים ככה, לפי הפשט עושים ככה. כן, זה עומק של מקובלים, נכון? שכינה, נכון? זה טעמים של המקובלים. וככה פסקו, למה יעשה? אני רוצה רק תשים לב למילה, לא אתה, כולנו, למילה, השכינה, כן? ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה. איך היה הכותרת של הדף? אכילת פירות ארץ ישראל מטהרת את הנפש. אנחנו מטהרים על ידי השכינה שנכנסת בתוכנו דרך הפירות. זה אכילה של קדושה. ואנחנו צריכים גם להתייחס על זה ככה. עכשיו, במקור שלוש, המאכל של ארץ ישראל. זה, המקור הזה הוא מאורות הקודש. אורות הקודש, אנחנו כבר מלווים אותנו כבר כמה שיעורים. כן, יש שם באורות הקודש סדרה שלמה של ההתמודדות עם האכילה והקדושה של האכילה. זה נדמה לי הפסקה האחרונה שמה. המאכל של ארץ ישראל. כי הפירות הם אלה שיונקים מארץ. איזה עוד מאכלים? לא, פירות, דגנים גם, ארץ חיטה. מדובר על...
תגיד אגסית, על לחם.
מה זה? הלחם ודאי. כל המאכלים שיונקים מארץ, יש מאכלים מיוחדים, שבעה מינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, זה סימן שיש בהם קדושה יתרה. אבל נכון גם לגבי כל הדברים, גם אגסים, כמו שהוא אומר, שיונקים מארץ. אפשר להגיד גם חלב ובשר, כי הפרה אוכלת עשב, אם היא אוכלת עשב של ארץ ישראל, כן? וחיטה של ארץ, טלטן של ארץ ישראל, אז הקדושה נכנסת לתוך הפרה, והפרה, יש בה קדושה מסוימת של ארץ ישראל, ואתה אוכל בשר של ארץ ישראל, או חלב של ארץ ישראל, זה משהו אחר, אבל זה כבר גלגול רחוק, זה עיקרון שממנו אנחנו נבין גם את כל הדברים, כי בסופו של דבר כל האוכל הוא בא מן הארץ. יש אוכל שלא בא מן הארץ? אין. באיזה גלגול מסוים. פטריות הם גם באים מהארץ. הפטריה יושבת על רקב של, או שהיא יונקת מעץ מסוים, למשל אורניות, כן? הם יושבים על הלוקה שיונקים מהעץ. העץ יונק מהארץ והפטריה יונקת ממנה. אז זה גלגול של עוד שלב אחד. אבל יש לך פה את העיקרון. וכמובן שמה שיונק באופן ישיר יותר, אז יש בו קדושה בתמציתיות יותר גדולה. יש עוד שאלה ככה בסוגריים שקצת תחדד לנו את העניין הזה. אנחנו מוסיפים בברכת המזון, לפני ברכת המזון, אנחנו מוסיפים על נהרות בבל, שם ישבנו, שם בכינו, זה בימי החול, כשלא אומרים תחנון, כן? ובימים טובים, אנחנו אומרים שיר המעלות, כן? למה אנחנו מוסיפים את ה... מי שמוסיף, למה אנחנו מוסיפים את שני הפרקים האלה? למה זה מועיל? למה מי שתיקן את זה, מסתם החזל, שתיקנו את זה, למה הם תיקנו את זה? מה זה קשור? כן? הנרות בבעל יש שם בעצם איזה צער על עזיבת ארץ ישראל, נכון? ושיר המעלות גם כן יש שם כמיהה לחזרה ושוב לשוב לארץ ישראל, נכון? כן, אז בוא נראה, בסדר? אומר פה, המאכל של ארץ ישראל מקדש בפנימיותו ואינו מגשם כי אם בחיצוניותו. אוכל, אפשר להגיד זה אוכל. הוא מגשם אותך, אדם שאוכל. זה מגשם אותך, זה בונה את הבשר שלך. אומר הרב פה, לא. המאכל של ארץ ישראל הוא בונה את הפנימיות שלך. את העולם הפנימי שלך. והוא לא מגשם כמו האוכל שאוכלים בחוץ לארץ או באוכל שאוכלים לרעבתנות. כן? דיברנו על זה הרבה, על ה... כן? רק מוסיפים את הקומה של ארץ ישראל לכבוד ט"ו בשבט. אז האוכל הזה יש בו אמירה אלוקית הרבה יותר חזקה. לכן הוא מקדש את הפנימיות ואינו מגשם כי אם בחיצוניותו. אבל ממאכלי חוץ לארץ, אתה שומע? צריכים להיזהר. למה? כי במאכלי חוץ לארץ יש סכנה יותר גדולה להתגשם.
כל הלחם היה, כל הקמח יובא
מחוץ. נכון. נכון, לצערנו הרב, נכון, לצערנו. להיזהר, רגע, קודם כל תכף נראה איך נזהרים ממאכלי חוץ לארץ, איך מעלים גם את מאכלי חוץ לארץ, זה תכף נראה. ב', צריך להיזהר הכוונה, אתה צריך לדעת שיכול להיות שאתה ניגש לאכול, אתה צריך לגשת עם הכנה יותר משמעותית מול המאכלים האלה, כי באופן פוטנציאלי הם מגשמים יותר. אתה מבין, אם אתה למשל הולך, מסתובב ליד הכותל, אתה מריח ריח טוב, ההתנהגות שלך נהיית עדינה יותר. אתה יורד למקומות אחרים, כן? ששם יש יותר עסקים, כסף, חיים בהמים. זה משפיע עליך. זה לא... רבי נחמן אומר, בהתבודדות שם, אומר, למה הולכים להתבודד במקום שגם במשך היום אין שם שערות? למה? כי המקום שיש שם שערות של ביזנס וכיפופים ואלימות, המקום סופג מה... זה גם בלילה, כשאתה הולך לתחנה מרכזית, אני זוכר בתל אביב, גם בלילה, שנניח שאין אוטובוסים, היום לא יודע אם יש דבר כזה, אבל בזמני בשעה 10-11 היום נגמר האוטובוסים, אתה מרגיש שם משהו אחר. אז כשאתה עורר מערלים של חוץ לארץ, אז אתה צריך להיזהר. אנחנו מדברים פה כמובן על רמות של תת הכרה, למרות שברגע שאתה לומד את הדברים האלה, התת הכרה הזה, הוא הופך להכרה ברמה מסוים, כמו שנתנו דוגמה עכשיו, עם ההתבודדות. אתה הולך, לאזור הכותל, אתה נמצא במקומות אחרים, זה משפיע, משפיע על הנפש שלך, על האישיות שלך, זה לא הולך לאיבוד. זה לא כלום, יש אנשים שהם אטומים לזה, אבל זה לא נכון, גם אם הוא אטום, זה משפיע עליו. הוא לא יודע את זה שזה משפיע עליו. אדם שאוכל אוכל לא כשר, גם אם הוא חושב שזה משפיע עליו. יש פרסומת כזאת, אני לא זוכר את הפרסומת בצורה מדויקת, אבל ניסו לעשות, לפרסם את זה, שלא נהיה חשופים יותר מדי לשמש. כי השמש... כנראה בחשיפת יתר היא גורמת נזק לאור, וזה מצטבר, זה גורם מחלות, כל מיני תופעות לוואי. אז אומרים, גם אם נדמה לך שלא קורה לך שום דבר, אבל זה קורה. זה לא תלוי בדעת שלך, זה קורה. אז צריך להיזהר, תכף נראה איך נזהרים, בסדר? ולפי רוב, עכשיו זה הפתרון, עכשיו מדברים על אוכל של חוץ לארץ, בסדר? ולפי רוב הציפייה לארץ ישראל, מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. יש אפשרות לתקן גם את המאכל של חוץ לארץ, לא לגמרי, ברמה מסוימת, זה תלוי בציפייה שלך לארץ ישראל. כאשר אתה יושב בחוץ לארץ, אנוס שמה, או שיש פירות פה בארץ, מחוץ לארץ, כי החליטו שהחיטה מביאים... אם כי אם אתה כל כך רוצה ולמדת את הדברים האלה ויש לך תקציב לזה, אפשר לקנות קמח. יש קמח גם בארץ, יש אנשים שקונים קמח, אפילו קמח מלא, זה גם בריא. אופים לבד או במאפיות של טבעוניות, שם יכול להיות שיש קמח לא של חוץ לארץ. קמח של חוץ לארץ הוא קמח, הוא קמח לבן נדמה לי, אבל אני לא בטוח בזה, כי יכול להיות שמביאים רק גרגירים. אני לא בקי בזה. אני לא בקי בזה כל כך, אבל מי שבאמת רוצה, הוא יכול. זה דורש ממנו טרחה יתרה ותקציב אחר. אבל זה עניין של סדר עדיפויות. יחד עם זה, כמו שאנחנו אומרים, יש אפשרות לתקן גם את המאכל של חוץ לארץ. הוא תלוי בציפייה לארץ ישראל. עכשיו מדברים על מאכל שאתה אוכל בחוץ לארץ, בסדר? הציפייה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ לארץ גם כן. זה סוד גדול אגב, שעל ידי הציפייה שלך לארץ ישראל, אתה גורם להוציא את הקדושה שנמצאת גם במאכל של חוץ לארץ, שהוא נמצא עם עטוף בהרבה קליפות, קליפות, רעלים רוחניים, כן. וזהו סוד הזכרת ירושלים, שאנחנו מזכירים בעל נהרות בבל, או בשיר המעלות, שובה וכולי בכל סעודה. אנחנו מזכירים את זה, למה? בשביל לעורר את הציפייה לארץ ישראל. וזה מה שמתקן את המאכל של חוץ לארץ מהטומאה שלו. זה ממש נפלא הדבר הזה, ממש, לא יודע לי, זה מרחיב את הלב, כן? ציפיית ארץ ישראל הבאה תכף למזון, דהיינו סמוכה למזון, כמו שלמדנו על ברכת המזון. אתם זוכרים שאמרנו שאחרי שאתה אוכל, ואחרי שאתה מרגיש שהתבהמת תוך כדי האכילה, כי אי אפשר שאדם יאכל, אנחנו לא מלאכים, אי אפשר שאדם יאכל ולא יימשך ברמה זו או אחרת אחרי המאכל, אבל ברכת המזון מעלה, אתם זוכרים, מעלה אותנו חזרה לערכיות של המזון, שהמזון הוא גורם לנו לחיות, שנוכל לעשות מעשים טובים. אנחנו חלק מעם ישראל שיש לו מטרה להביא את כל העולם כולו לקדושה, לטהרה, לצדק, ליושר. אז האכילה היא חלק ממשהו מוסרי עליון, וזה נעשה סמוך לאכילה אחריה, כמו תשובה שנעשית אחרי, כן? וזה מחזיק מעמד, כלומר זה מועיל תוך 72 דקות, כל עוד האוכל עושה את פעולתו בתוך הגוף, כן? אז המחשבות שלך יכולות עדיין לגרום לכך שהאוכל החומרי הזה יהפוך לאוכל שיש לו משמעות ערכית להחזיק אותך בתור יהודי, כן? אז אותו דבר פה, סמוך לאכילה, אתה מזכיר את הציפייה לארץ ישראל וכל הערך של ארץ ישראל והחשיבות שלו לעולם כולו, וזה יסוד האכילה שלך, אז אתה מתקן את האכילה, אפילו את האכילה של חוץ לארץ, את המזון של חוץ לארץ. פשוט נפלא הדברים פה.
איך הספרדים מתקנים את זה? הספרדים לא אומרים על נערות בבל ושיר המעלות.
א', לי סידור ספרדי, בסידור הספרדי יש כן שיר המעלות.
אמרו את זה, זה איזה של אהבה, הוא מרדו באוקו מהראש.
בסדר, אז... אז לא יודע, צריך לשאול אותם, יכול להיות שהם כן צריכים לעשות. קודם כל, אנחנו מדברים פה לא על הלכה. מדברים על חסידות, דחסידות, דחסידות. אז כמו שבחסידות יש משקל לחסידות, דיברנו על זה שיעור שעבר, לא כל אחד צריך להיכנס לרמות האלה. אנחנו רק לומדים מהרמות האלה של החסידות את הקשר בין האוכל ואיכות האוכל לאדם האוכל. זה מדרגות, שנדע את זה. שנבין שזה לא רק אוכל, זה לא רק אוכל. שבזה ניצוצות גדולים של קדושה. אני אומר, תקראו שם ברבי נחמן, לקוטי עצות. פשוט דברים נפלאים שם. זה, אני לא יודע, אני שמתי לי את זה על השולחן בבית היום בבוקר, במטרה לגרוס את זה. לשנן את זה, תבין, אחרי... נניח, אם אתה לומד בשיעור משהו מסוים, זה נוגע לך. אתה רוצה שהדברים האלה יישמרו אצלך. אז זה לא מספיק שלמדנו שיעור של כמה חודשים, אנחנו רוצים לתחזק את זה. התחזוק הוא על ידי שאני אמשיך ללמוד את זה. פעם בשבוע, 5 דקות ביום, כמו שאמרת, לקחת ספר כמו פה ליועץ או ליקוטי עצות, או בתוך ברכת המזון, שאתה אומר, עכשיו תגיד שיר המעלות, או לשם ייחוד קודש הבריחו, מה שבדרך כלל אנחנו לא אומרים, מי שכן אומר, זה מתחזק, מעורר מחדש את כל מה שלמדנו. או שאתה שם לב למילים של ברכת המזון, אחרי מה שלמדנו על ברכת המזון ברב קוק, אם אתם זוכרים באופן עקרוני, אתה שם לב יותר למילים, אתה מתרכז יותר במילים, אז זה מעורר מחדש את כל מה שלמדנו פה. לגבי האוכל, וכמו שאמרנו, האוכל מעורר אותנו גם לכל חיי הקדושה והטהרה שלנו. כן, הבא תכף המזון מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ ועושה אותו קרוב, לא ממש. ואין תחליף לגמרי. קרוב לעילוי של ארץ ישראל, כן? כמובן שזה היהודים שחיים בגלות, בתקופות ארוכות שלא היה לנו פה ארץ ישראל, אז הם אנוסים, אז זה מה שהם יכולים לעשות, אז הם לא יכולים להגיע למדרגות היותר גבוהות. אבל הציפייה למדרגות הגבוהות היא בסופו של דבר, כשנחזור לארץ, נוכל באמת להגיע למדרגות היותר גבוהות. זה מה שהחסידים למשל, שעלו לארץ, היה תלמידי הגר"א עלו לארץ, לפני איזה 250 שנה, ובמקביל גם החסידים עלו לארץ. תלמידי הגר"א עלו לארץ עם משנה ציונית, יש את זה בכל התור. להביא גאולה, הגיע זמן הגאולה. מתחילים לגלגל את הגאולה. החסידים עלו לארץ בגלל שהם הרגישו שהגיעו לאיזו תקרה של קדושה שלא יכולים יותר לעלות. אז הם באו פה לארץ יחד עם האדמו"ר מויטבסק, רבי מנחם מנדל מויטבסק, נשלחו על ידי, אני חושב, המגיד ממזריץ', אני לא זוכר בדיוק מי, כן, כי הוא היה אחד מגדולי האדמו"רים, לבוא לפה בשביל להמשיך הלאה בעלייה הזאת של, הקדושה, מה שהיא נעצרה במקום מסוים בחוץ לארץ. יש לנו זמן, כן. גם בארץ ישראל, עכשיו, אז כל זה יפה לגבי מאכל של חוץ לארץ. אז למה גם פה אנחנו ממשיכים במנהג הזה, להגיד שיר המעלות ועל נהרות בבל? אז יש כאלה שהוציאו את זה, אמרו, הנה, אנחנו כבר בארץ ישראל, אולי זה קצת טעם לשאלה שלך. אנחנו כבר פה. אז אין צורך להזכיר את הציפייה הזאת לארץ ישראל בשביל לתקן את האכילה ואת האישיות שלנו ואת טהרת המידות שלנו. כן? זה יכול להיות תשובה מסוימת. הרב, הוא לא מסכים עם זה.
נתונים. הכהנים לא בטוח שהם כהנים. ומסתם כולם גר על הכהנים ומתים. כל התרומות והעשרות לא יכולים לאכול. זה מכלול, זה לא הגענו לפה.
יפה, יפה, יפה. אז זה, אתה הולך, בוא תשמע מה שאומר הרב קוק פה. אומר, גם בארץ ישראל, אתה פשוט מביא, אתה מעשי, אתה אדם מעשי, נכון? אתה מביא צדדים מעשיים, תכף נראה, להבנה רוחנית. אומר, גם בארץ ישראל, מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן, אף על פי שאנחנו בארץ ישראל, אבל הגאולה, כמו שאמרת, היא לא שלמה. ויש עוד הרבה הרבה מה לתקן, כן? אז עוד פעם אני קורא, גם בארץ ישראל מבני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן יש הגשמה, כלומר גם פה בארץ, במצב של היום, יש גם במאכל של ארץ ישראל עדיין הגשמה שהיא קשורה באמת לחורבן ולגלות שנמצאת פה, כן? ולפי הערך במאכל, הערך, כלומר, ככל שיותר, כן, הערך, ככל שיותר, שעולה ומתרחן על ידי ציפיית הישועה, זו מילה מאוד מעניינת, מתרחן, כלומר, נהיה רוחני, כן? ככל שאתה יותר מצפה, פה במקרה הזה מצפה, לא רק לחזרה לארץ ישראל, אלא גם להופעה שלמה בתוך ארץ ישראל של, של, של הסרת החורבן, שבא לידי ביטוי, בהקמה מלכות ישראל, בהקמת מקדש, כמו שאמרת, כהנים, תרומות ומעשרות, כן, דאורייתא, כן? על ידי ציפיית הישועה המובלטת במזמורים האמורים, כלומר, המזמורים האלה הם בעצם מבליטים את הציפייה לישועה, נכון? גם על בבל, על נהרות בבל, שם ישבנו, שם ציפייה גדולה, חזרה של, 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 של הקדושה של ארץ ישראל, וגם בשיר המעלות, יש שם שיר המעלות, בשוב השם, שיבת ציון, יש שם הנושא הזה של הציפייה לישועה היא חזקה, רגשית, נכון? כדאי לקרוא את המזמורים האלה ולראות אותם לפחות עם פירוש פשוט. לפעמים אנחנו מדקלמים אותם, כן? כן, אם תשכח ירושלים. כן, כן, איזה מילים. יפה, יפה מאוד. מילים חזקות יש שם. אני אומר, אנחנו הרבה פעמים מדקלמים את זה. יאללה, שיר המיילוס, זימון, מים החוינים. כן, זה כאילו משהו טכני, מצוות אנשים מלומדה. אבל שאתה שם לב, עוד שנייה הידיעה, אתה שם לב למילים, אפילו בפשטות, אני לא מדבר אפילו עומק, זה נוגע בלב, זה בלב, ספר תהילים נכתב ברוח הקודש, מה זאת אומרת ברוח הקודש? זה לא רק מבחינת התוכן, אלא התוכן הזה גם משפיע על הלב. יש הרבה תכנים נכונים, הם לא נוגעים לך בלב. כן, מה רציתי להגיד, ידידיה? מה, רצית להגיד משהו? אני קטעתי אותך. נכון, 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 נכון. נכון. אז אני, תשובה לשאלה שלך, תשובה להערה שאתה אומר, אני אומר, אמרנו את זה גם בשיעור שעבר. יש פרק במסילת ישרים שנקרא משקל החסידות. נכון שהדבר הזה עושה חשק לראות את המזמור הזה, להבין אותו, להגיד אותו. אבל אתה צריך לבדוק לאורך זמן אם אתה יכול לעמוד בזה. אז יכול להיות זה שאנחנו אומרים בשבת, זה מינון מספיק למי שאומר. או לשים לב יותר למילים של הברכה. כל אחד יחליט החלטות שלו בהתאם איפה הוא עומד. אבל זה לא בא, גם אם לא תגיד את זה, זה לא זורק לפח את כל האמירות וההבנות שדיברנו עליהן, וזה משפיע גם על דברים אחרים באוכל, כן? זה נגיעה, זה, אנחנו נוגעים בדברים. כן, אז בעצם, מה אתה אומר?
אם אני מתייחס על השאלה ששאלתי, מה היה לאכול דברים של חוץ לארץ?
כן.
לפי מה שאני מבין, כן. צריך להיזהר. בשביל מה למה להיכנס לזה? למה אני צריך לאכול תאנה מטורקיה?
אז קודם כל, אני חושב שהתשובה היא כזאת. קודם כל, אם אתה יכול להשיג תאנה מארץ ישראל, ויש היום חברות שמוכרות של ארץ ישראל, זה ודאי עדיף לפי מה שכתוב פה. כן? או לא לאכול תאנה, לאכול תפוז שגדל כן פה בארץ, ותשים תמונה של תאנה, תגידו, אנחנו לא אוכלים תאנה כי אין לנו כרגע של ארץ ישראל, אבל כמו שהרב שרקי אמר בסדר, סדר ט"ו בשבט שלו אומר, כן? גם פירות שאין פה, כי לא הביאו לו, כן? אנחנו לפחות נדבר עליהם. נדבר על הערך שלהם, המיוחד, הסגולה המיוחדת שלהם, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, נכון, אין לנו תאנה עכשיו של חוץ של הארץ ישראל, או שזה יקר מדי לכיס שלי. בסדר, נאכל תאנה מטורקיה, כן? ונזכור את הנקודה הזאת שאנחנו יכולים להעלות גם את התאנה של טורקיה לרמה מתוך ציפייה לארץ ישראל, לא רק ציפייה לארץ ישראל, לבניין ארץ ישראל, בניין המקדש. יש לך פה כלים לעשות מה שאתה רוצה, מה שנכון לעשות. הוא לא סגר פה את האפשרות לאכול תאנה מטורקיה. מי שאומר תאנה מטורקיה, מה זה שווה? זה להיזהר, והוא נתן לך גם תיקון, איך נזהרים. יותר, לא רק איך נזהרים, איך מתקנים. אז אתה תעשה לפי הדברים האלה מה שנראה לך, מה שנכון לעשות. מה שלא תחליט, הרעיון נמצא לך בראש, תעביר את זה לילדים שלך, לאישה שלך, זה יעבור לך גם לכל החיים, הדבר הזה. כן, אז מבחינתי אנחנו סיימנו את השיעור. מה שאני רוצה, אנחנו סיימנו גם את השיעור וגם את הסדרה הזאת בשלב זה, זה היה רק טעימה כמובן.